בזמן הזה זה לדבר על ענייני תפילה במפגשים הכלליים, ובעצם נקודת המוצא לכל נושא של תפילה, האם תפילה אנחנו אותה כמצווה דאורייתא, אתם התורה בעצם מחייבת אדם להתפלל כל יום, או שבעצם תקנת חכמים. כמובן, התפילה מופיעה בתורה, בתנ״ך, אפשר לומר לאורך ולרוחב בתנ״ך, אברהם אבינו מתפלל, אבימלך מבקש, אומר לאברהם שיתפלל בעד אבימלך, ולאורך כל התנ״ך יש להם תפילות, הרבה תפילות, מחנה, חזקיהו, חבקוק וכהנה וכהנה. אלא הנושא שעומד על הפרק זה כאמור החיוב, לא רואים את זה מדבר בתופעה שהנה התנ״ך. עכשיו כן, אנחנו יכולים לזהות די בנקה איזשהו מתח שקיים במקורות. מצד אחד, יש לנו סדרה של דרשות בחז"ל שמדברות על כך שתפילה דאורייתא. זה בראש ובראשונה הספרי בספר דברים. ולעבדו זה תלמוד, אתה אומר זה תלמוד, או הנה לעבודה ממש, כשהוא אומר, ויקח השוק את האדם, אני חייב לגנת לעבודה לשומרה, הלמד את העבודה זה תלמוד, ולשומרה למצוות, וכשם שעבודה מזבח חוי עבודה, כך תלמוד קורי עבודה, דבר אחר, ולעבדו זו תפילה. זו תפילה, הוא הנה לעבודה, תלמוד אומר, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מעודיך, אחרי שלך עבודה בלב, ומתו עבדו בכל לבבכם, זו תפילה. לכם דוד הוא אומר, תיקון תפילתי כתוד לפניך, מסת כבר מלכת ערב, ואומר, ודניאל כד ידיע דירשים כתב א' ויתה, וכב עם פתחן וכו'. וכי יש פולחן בבבל, אתם יודעים מה לעבדו, זו תפילה, כשם שהמזבח קרויה עבודה, כך תפילה קרויה עבודה. בזמן יעקב אומר לעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, איזה עזרה לכהנים של ליבם מהרהר בשעת עבודה. אם נסכם זאת, יש כאן צורות של דרשות, מה זה לעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, איך אנחנו מגיעים לעבודה בלב ובנפש. יש אפשרות אחת שמדובר בפעולות דתיות למיניהם, כגון תלמוד תורה, כגון תפילה. יש פשוט אחרת שמדובר בקורבנות, אלא שזה תהליכים נלווים. עובדו בכל לבבכם, זה עזרה לקונים שלה, אני בא מהרר בשעת עבודה. דיינו, עבודה עצמה זה הקרבת הקורבנות בידיים, אלא שיש איזה מחשבות נלוות. בכל מקרה, יש כאן כמו שתי דרשות, שעבודה זה לא תלמוד תורה או תפילה. בכל מקרה, גם בתענית, תפבית, תצטט את זה כבר פשוט. ולעבדו בכל לבבכם, איזו עבודה שבאיזו תפילה. הגמרא במציא דף ק"ז, תביא את זה יחד עם קריאת שמע. דהיינו, יש לנו כמה וכמה דרשות שבעצם מציבות את התפילה כעבודה שבלב, וחיוב שאדם חייב להתפלל. זה מצד אחד. מצד שני, ודרשות האלה מופיעות כאמור בירושלמי, בבבלי ובספרי. מאידך, יש לנו גמרות, גם בבבלי, גם בירושלמי, שמניחות כל הזמן כהנחת עבודה לאורך המסכת, שתפילת רבנן. בין אם זה דף כ' עמוד ב', בין אם זה דף כ' א', בין אם זה כל הסוגיות האחרות, הנחת העבודה לאורך הסוגיות היא שתפילה היא דרבנן, וזה בגלל ברכת המזון וקריאת שמע. שקריאת שמע בדרך כלל תופסים כדאורייתא, באמת הדיון שם בדף כ"א, ברכת המזון נתפס כל הזמן כדאורייתא, ותפילה לעומת זאת הוא הדרבנן. אז כדוגמה דף כ"א עמוד א' למעלה, לקראת שמו כתמן זוהון דורייתא, תפילה דרבנן. חפף עמוד א' למטה, אותו כנ"ל. ספק רק קריאת שמע, ספק לא קרא חוזר וקורא קריאת שמע, ספק יתפלל, ספק לא יתפלל, אינו חוזר ומתפלל. לכאורה למה? כי פה ספק על הכולה, פה ספק על החומה, זה דורייתא, זה דרבנן, וכן הלאה. בעצם יש פה פער, מצד אחד המדרש הלכה דורש שתפילה דאורייתא, מצד שני בסוגיות שמגיעים לפרטי הדינים, ספקות, הרהור וכן הלאה, אז שם או האם מותר להתפלל, האם מותר לאכול לפני התפילה, או האם תלמיד חכם צריך להפסיק מתלמודו על מנת להתפלל, אשר כל הזמן מקבלים את התפילה של דרבנן. אז ברמת המדרש המופשט נאמר שזה דאורייתא, ברמת, כמו שעושים התעלות, לא מסתכלים על התחום מלמעלה, עושים בתוך התעלות הלכתיות ומחפשים את פרטי הדינים, כל הזמן דרבנן, דרבנן, דרבנן. וממילא נוצר פה בעצם פער כמו בין שתי הגישות הללו. כנגד הרקע הזה בעצם באים הרמב״ם והרמב״ן לדון בנושא הזה. עכשיו מבחינה תיאורטית אני יכול לבוא ואלף יכול להניח מחלוקת, כמובן שם שהרמב״ם והרמב״ן נחלקו בכך כעבור אלף שנה, זאת אומרת נמנע שגם בזמן חז"ל היו דעות שונות. אם לא נצא לחפש דרך של מחלוקת, צריך להניח או שיש איזה עיקרון שהוא דאורייתא ופרטים של מדרבנן, שזו גישה אחת אפשרית. הגישה השנייה זה אסמכתא, זאת אומרת שהפסוקים הם לא ממש מחייבים, מחירות שיש לי פה דינים קשיחים חמורים שכל הזמן משדרים מסר של דרבנן, יש פסוקים, אז נניח אסמכתא. וכידוע יש המון כל מיני דרשות מדרשי הלכה שבבבלי ברור שהם דרבננים, ולא פעם ולא פעמיים רש"י התורה יביא את זה בפירושו לתורה, ורמב"ן יאיר על זה דרכו של הרב להביא אסמכתאות, למשל מלכויות זיכרון ושופרות, דוגמה אחת התופעה הזאת, ויש עוד דוגמאות כאלו, שמה שהמדרש דורש, הסוגיות טוענות של דבר בדרבנן, ואז תמיד שתי אפשרות האלה ייפתחו בפנינו. והרמב"ן, כאמור, לשיטתו, לרוב ילך בדרך של אסמכתאות. עכשיו, בעקבות זאת, נפתח פה את הדיון של הרמב"ן, שציוונו לעובדו. כבר נכפה זה הציווי פעמיים או פעמים באמרו ואתם את השם הוקיכם ואמר אבותו תעבודו, ואף על פי שזה הציווי הוא גם כמעט ציווה כוללים כל שם בשורש ד', מדעם השם בשורש ד' מסביר שלא סופרים בספר המצוות אמירות כלליות כמו ושמרתם את חוקותיי ושמרתם את משמרתי או תהיו ילדים טובים ותעשו מצוות, כל הדברים האלו לא סופרים אותם, אלא אך ורק מצוות ממוקדות. הנה, אז למרו, זה ציווי כללי, לעבוד לקדוש ברוך הוא, להיות ירא שמיים, אבל פי כן, הנה יש בו ייחוד אחר שהוא ציווי, או ייחוד אחד, שהוא ציווי לתפילה. ולשון ספרי ולעובדו זו תפילה. וברו גם כן, לעובדו זו תלמוד, ובשנתו שבלעזר בנו של יוסף הגלילי אמרו מיני נקרא תפילה מהמצווה, מהאחד, עכשיו ככה תירה ואותו תעבוד, כמו עבדו בתורתו עבדו במקדשו, עצמו התכוון אליו והתפלל שם כמו שבאר שלמה עליו השלום. זמם כאמור מונה זאת כמצווה, לאחר מכן במשנה תורה הוא יחזור למדה הזאת, בכותרת יכול תפילה לעבוד את השם בתפילה בכל יום, מצוות עשה להתפלל בכל יום שלמה ואתם את השם לוקחיכם, פי שאמרו שעבודה זו היא תפילה, ונאמר עובדו בכל לבבכם, אמרו חכמים, איזה שבלב זו תפילה. ומהתפילה מהתורה, ולא משני התפילה הזאת מן התורה. עכשיו, כפי שנראה בהמשך, הרמב"ן כאמור חולק על כל הקו. טוב, ניקח כבר עכשיו חלק מדבריו. ואין נכון בזה שכבר ברור חכמים בגמרא, תפילת דרבנן, כושר פרקים את דברכות דף כ"א, לפני מלכרי, ובמסכת סוכה, גבי תפילה, דתנאי מתחילים מפסיקים, ויקשו מלולב, ותרצו אישים, ובדרך תראה, מהי קושי הדאורייתא דרבנן, וכבר ראינו בהלכות תפילה, אמר שחייב אדם, וגם זה איננו נכון בעיניי, וכולי. אלא ודאי כהן תפילה אינו חובה כלל. ובמידת חסד בו יתברך עלינו ששומע ועונה בכל קוראינו אליו, ועיקר כתוב דו בכל לבבכם, מצוות עשה שתי כל עבודותינו לקהל יתעלה בכל לבבינו, כלומר בכוונה לתפילה שלמה לשמוע ובעין הרהורה. טוב, נחזור לזה. אז הרמב"ן כמו חולק, והרמב"ם בכל זאת מציג זאת כמצווה. עכשיו, לכאורה לרמב"ן יש קושיות גדולות משמעותיות, ואפשר לומר שהרבה מאוד האחרונים שדנו בנושא הזה ופתחו את הדיון מחדש, סגנון הפרי חדש בסימן פ"ט, השגת הרי"ה בסימן י"ד, ואחרים נוטים בסך הכל ללכת עם הרמב"ן, כי ההוכחות ההלכתיות נוטות בצורה הרבה יותר חזקה מכיוונו של הרמב"ן. מה כן קורה ברמב״ם? אז ברמב״ם הנקודה המרכזית ברמב״ם היא שבסופו של דבר גם לדידו תפילה דרבנן. מה שדאורייתא זה עבודה. וכאמרת, רוצה להדגיש את הנקודה הזאת תוך כדי התמקדות במה שמעתי מאבא שלי פעם לגבי הבדל דגש בין ספר המצוות למשנה תורה. אם נשאל את עצמנו מה הרמב״ם מוצא פה בספר המצוות, איפה הוא ממקם את המצווה הזאת? וכאן נקודת מבוא. ספר המצוות ברמב״ם לא מסודר לפי פרשת השבוע, ולא מסודר לפי סדר יומו של האדם הכרונולוגי, הוא מסודר לפי איזשהו היררכיה שהרמב״ם קבע מבחינת הנושאים, דהיינו המצוות מחולקות לפי נושאים, ברובם הגדול, אפשר בקלות לזהות חטיבות בספר המצוות. אז נכון שאיש עד היום לא צריך לפענח את הסדר מאלף עד תף, אבל חטיבות שלמות של קורבנות, חגים, ממונות, עונשים, כריתות, עבודה זרה, חטיבות קל מאוד לזהות. ושני, מה שגם קל לזהות, שהרמב"ם יצר היררכיה והוא פותח את ספר המצוות, מה שנראה לקרוא אמונה. או בלשונו של הרמב״ם, ביסודי התורה. אז מתחיל מצוות אמונה, מצוות ייחוד, מצוות אהבה, מצוות יראה, ולהבדיל, לא תעשה, הוא מתחיל מצוות של עבודה זרה. הרמב״ם ברור לגמרי שהוא מתחיל מהמצוות היסודיות. עכשיו נסתכל מה קורה במצוות עשה. אז הרמב״ם מתחיל במצוות של ניקזם את מצוות ספר אהבה פלוס מינוס במצווה יוד. או כאילו מצוות שאדם אמור לבצע אותן. יוד זה קריאת שמע, יוד א' זה תלמוד תורה, יוד ב' זה תפילין, יוד ג' זה תפילין, יוד ד' זה ציצית, ת' ו' זה מזוזה, ת' ז' זה מצוות הקל, לאחר מכן כתיבת ספר תורה, עוד הפעם כתיבת ספר תורה, בקעת המזון, ואז ממצווה חווה אילך עובר לקודשים בצורה מסיבית. יש כאן קבוצה שלמה שמצוות שהם בין אדם למקום, שבו האדם פונה לקדוש ברוך הוא מת וכולי. בתוך זה נכלל כאמור כל מצוות האמירה שאנחנו מכירים. ברכת המזון, תלמוד תורה, ומה שחשוב יותר גם קריאת שמע, קריאת שמע, ברכת המזון, תורה, יחד עם זה המצוות שעובדות עם טקסט, רק טקסט כתוב, תפילין, מזוזה, כתיבת ספר תורה, ואת כל המצוות הטקסטואליות, אם נרצה, זה מופיעות פה ממצווה יוד עד מצווה יוד ט, שזה כמו או אמירות או כתיבות, ושם הוא שם את כל המצוות הטקסט, שהם פחות או יותר רובן הגדול מספר אהבה, חלקם מספר מדע. באמת הרוב, כמעט כולם בעצם ספר אהבה. תפילה לא שם פה. זאת אומרת, אני הייתי מצפה שעושים את תפילה, צריכים לקראת שמה, מצווה י' שציוון כל קראת שמה ערבית לשחרית, מצווה י' שציוונו לעובדו בתפילה, מצווה י' ב' שציוון ללמוד תורה, משהו כזה, כפי שהוא עושה בשני תורה. בשני תורה יש ללכות קראת שמה, ינחה וכן ללכות תפילה, ינחה וכן ללכות ברוכות. וכך אני מצפה גם כאן. הוא לא עושה זאת. מה הוא עושה? הוא מצמין את מצוות תפילה לאהבת השם, יראת השם, עבודת השם. ולאחר מכן, מצווה וו זה דבקות, מצווה זין זה ישבה בשמו שאצל הרמב״ם זה הולך יחד עם דבקות, מצווה אחרת זה הולך בדרכיו. זאת אומרת, יש לו קבוצת מצוות שהן הרבה מעבר לאמירות טקסטואליות. הן בעצם המצוות היסוד, שמדברות על המערכות היחסיות הבסיסיות של אדם למקום. דבקות, עבודה, יראה, אמונה, ייחוד, אלו היסודות האמונה, זאת אומרת, בשון מוכרת יותר, עיקרי האמונה, או עיקרי מערכת היחסים של אדם למקום. כאשר הקבוצה השנייה זה כבר הביטוי. בקטע מזון, תפילין, מזוזה וכדומה, אין כבר ביטויים. אבל המצוות הכלליות, היסודיות, שבכלל מגדירות, מערכות היחסים הללו, הם הקבוצה הראשונה. עכשיו כאן הרמב״ם לא, אין לו תפילה במסגרת קריאת שמע, ברכת המזון, תפילין ומזוזה, אלא יש לו מצוות עבודה, יחדי, כמו שזה בין דבקות, מצד שמאל שלו זה דבקות מצוויו, מצד ימין זה, עבודה, זה אהבה ויראה. אז בעצם המצווה היא לא תפילה, המצווה היא עבודה. אלא שלעבודה יש ביטוי ספציפי. זאת אומרת, שם הוא רוצה להגיד, זה לא ציווי כללי, אני חושב שדבר, יכול להיות שזה כמה ביטויים. זה לא איזו אמירה כללית, חבר'ה תשמעו מצוות. אלא זה, יש לו מוקד, יש לו מוקדים, או ביטויים. ביטוי אחד זה קורבנות, ביטוי שני זה תלמוד תורה, ביטוי שלישי זה תפילה, ויכולים להיות ביטויים נוספים. אבל הנקודה מרכזית, למשל הלל או משהו כזה, הנקודה היא שלא מגדיר זאת כמצוות תפילה, הוא מגדיר זאת כמצוות עבודה. וזה המסר העולה בספר המצוות, גם מהגדרת המצווה, וגם ממיקומה. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים של משה תורה, בספר המצוות, מצוות עבודה או תפילה, איננה בספר אהבה, היא בספר מדע. אם מדבר או ביחוד יסודי התורה, לא ביחוד תפילה. אני מדבר כרגע בצורה של הקודים. עכשיו, זה בניגוד למשתמע במשנה תורה. משנה תורה, אז הלכות תפילה, כפי שאמרתי קודם, הם יחד עם קריאת שמע, יתרה מזאת, הוא גם מצמיד את זה בקד כהנים. כי במסגרת משנה תורה, זאת אומרת בונה מערכת שמצוות תפילה וברכת כהנים, ומדרבנן הוא מכניס פה גם קריאת התורה. זאת אומרת, זה לא העבודה, עכשיו ברכת כהנים מצווה חשובה, אבל היא מצווה שונה. כי לא, המוקד שלה היא אחר לגמרי, זה קדוש ברוך הוא שבא ומוריד כלפי מטה. במסגרת משנה תורה, אז אמא מצמיד תפילה וברכת כהנים, זה לא מתאים ממסגרת ספר מצוות. וכן, שימו לב, וזה מה שמעתי בשכם אבא. כאן במשנה תורה, הרמב״ם גם כן הרבה יותר פורמלי. מצד עשה יתפל בכל יום. לא נמצא את זה בכל יום בספר מצוות. ספר מצוות, היות שמדבר מצווה כללית, כמו אהבת השם או יראת השם, אז הוא לא בא וכותב שמצווה להתפלל פעם ביום. למשל, אני חוזר לקריאת שמע, מצווה י' שצריך לקרוא קריאת שמע, ערבית ושחרית. או שצריך לברך אחרי האכילה. אבל קריאת שמע אומר זה חד וחלק. המצווה לקרוא כל יום בערב ובבוקר. בתפילה לעומת זאת, בספר מצוות, הוא איננו כותב כך. הוא לא כותב, אין פה מילה וחצי מילה לגבי מתי צריך להתפלל. פעם ביום, פעמיים ביום, פעם בחודש. אין פה שום אמירה לגבי נקודת הזמן. שנית, יש לו גם כן במשנה תורה, גם הגדרות הרבה יותר מחודדות לגבי התכנים. מצד עשה להתפלל, או לעבוד את השם בתפילה בכל יום. זה הכותבת. אז עבודת השם, אז עבודת השם בתפילה, כאמור בעוד שבספר המצוות זה כותבת כללית, שציוונו לעובדו. השנית, כשהוא מדבר פה על איזה עבודה שבלב זוהי תפילה, זה לא מצד עבודה כללית, זה מצד עבודה שבלב שהיא תפילה, ואחר כך, ועניין תפילות מהתורה ומשנה התפילה זו מהתורה, אלא חיוב מצווה זו כך הוא, שאדם מתפלל ומתחיין בכל יום, ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא כך שואל צרכיו, שהוא צריך להן, ואחר כך נותן שבח והודיה. אז מעבר לכל יום, יש גם פירוט שמה שהרמב"ם מצפה מבחינת התכנים, שבח, הודעה ותחינה. אז אני יכול כמובן לטעון שמשנה תורה הוא פשוט מפרט יותר, כי זה גוף ההלכות, בספר המצוות אלה אמירות כלליות, אבל לא כל מה שעד עכשיו הראש מתקבל הוא שבספר המצוות הוא מדבר על עבודה בלבד ולא מדבר תפילה, היא פשוט ביטוי אחד מצוות עבודה, אבל הציווי והקיום זה עבודה, אלא זה עבודה שהיא באה לידי ביטוי באחד התחילים. לעומת זאת במשנה תורה הקיום זה עבודה, אבל יש חיוב נקודתי לגבי תפילה, לכן זה מוגבל בזמן, לכן יש תכנים שמצופים כל יום, וכן הלאה. עכשיו, בדברים הללו יש השלכות משמעותיות ומרחיקות לכת ביותר. קודם כל נתחיל מהנקודה הפשוטה, שהיא טריוויאלית, אבל היא מדגימה יפה את הנקודה הזאת. אני אומר שנייה אחת לזוהר רקיע, זה הערותיו או פירושיו של הרשב"ץ, התשבץ, לגבי מניין המצוות. הוא מתייחס בתחילת הספר שם, זה במצווה י"ב אצלו, עמוד י"ד במהדורה הזאת. הספר בנוי כפירוש לפיוט על האזהרות של אבן גבירול. אז אבן גבירול כותב כך: לייחד כל היום שתי פעמים ביום, כשמה, להתפלל יום יום ערבים ושחרים. אז כותב פה התשבץ, הכניס המשורר ז"ל בכלל המצוות להתפלל יום יום, והגאון ז"ל לא מנע תפילה, אבל כתב לעובדו. אז נגע לך, אבן גבירול המשורר כותב פה מצווה להתפלל, הגאון את מונה מצוות עבודה. בסדר, זה בסדר וזה בסדר. אם כי זה מדגים את שתי את שתי אפשרויות או שני הכתבים שראינו עד עכשיו. אפשר מוסיף. ומשורר זל כתב אחר זו לעובדו ולעבור. ואם התפילה היא נמנית מצווה, אין הרמז בתורה, משלוב לעובדו בכל לבכם, בכל נפשכם. ואם כן, אין ראוי למנות תפילה מצווה אחת, עבודה מצווה אחרת. אומר, המשורר פה, מה הוא עושה? סופר תפילה כמצווה, ועבודה כמצווה. אז זה כבר לא הולך. כאילו, או אני סופר, מחליט שהביטוי עבודה פירושו תפילה, זה קוד לתפילה, או אני מחליט שהמצווה זה עבודה. ותפילה זה סוג של עבודה. אני לא יכול למנות שתי מצוות, אחת עבודה ואחת תפילה. והרמב״ם ז"ל, עם היותו נוטי השורש מעניין המצוות, שמנות המצוות הכוללות וכו', אם כל זה מסכים את עבודה בכלל המצוות, כפי שמצוות זה ציווי פרטי וכו', אבל התפילה מצוות מהתורה, אבל זה אי אפשר לספור גם עבודה וגם תפילה. אוקיי, זו נקודה. עכשיו, לא ברור לי עד כמה צריך לקחת את המשורר פה כסמכות הלכתית, אבל במידה וכן, אז זה מציג תפיסה אחרת, שיש באמת שתי מצוות שונות. מה שחשוב יותר זה עד כמה הדבר הזה אחרי זה הופך להיות מגדיר של המצווה. נתחיל, נתחיל, היה מעניין שהנציב אומר זה דרך הפירוש, לא דרך ההלכה, אבל היא מעוררת פה לחשיבה משמעותית. הנציב כותב את זה על הפסוק שלנו ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. מעתה נבוא לבאר פרשה זו, שאם שמוע תשאו על מצוותיי לעבדו בכל לבבכם, בתענית דף בית פרשו עבודה שבלב זו תפילה, והוא רמז טוב לעבודה שבזמן הזה שתפילה מקום קורבנות, אבל בארץ ישראל בזמן הבית היה מתפרש כמשמו עבודת הקורבנות כמו שזה עבודה בכל מקום שהוא במעשה, אלא שהתנא כתוב שעבודה בכל לב וכל נפש אין באמונה שבלב שמשפעת ברכה. אז הוא בא ככה, פסוק משנה את משמעותו, אם יש מקדש אין מקדש. בזמן המקדש, אז המצווה היה לעבדו בכל לבבכם, הכוונה לעבדו בעבודת הקורבנות עם כוונות טובה בלב. אחרי שאין מקדש, אז המצווה נשארת, היא עוברת, היא נודדת מהקורבן לתפילה. מה שקורה פה, שבעצם קורבנות ותפילה זה קיום אחד. וכאן בעצם מכניס אותם בדלת האחורית לגמרא דף חווה עם תפילות כנגד תמידים. והוא מציע פה, כל פחות פותח פתח למחשבה, שיחס בין קורבנות לתפילה הוא אחר לגמרי מה שאנחנו חושבים. בדרך כלל, או נאמר זאת כך, בגמרא בסוף מסכת מנחות, אז יש לגמרא בעיה. איך אפשר לעבוד בזמן הזה? אין מקדש. אם אין מקדש, אז אין לנו עולה, ואין לנו שלמים, ואין לנו חטאת וכו'. אז כל עוסק בתורת עולה, כאילו הקריב עולה, וכל עוסק בתורת שלמים, כאילו הקריב שלמים, או במית אחרת, נשלמה פרים שפתנו. שמה זה נשלמה פרים שפתנו? אני מתאר את מה שהיה. הכי טוב זה כמובן לעבוד במקדש עם קורבן, הכי טוב זה לעבוד, אין לי מקדש, אז אני יכול לבוא ולהגיד, למשל, תפילת מוסף. אז מה אנחנו עושים בתפילת מוסף? אנחנו באים ואומרים את הדבר הבא. שאומרת, באמת היה מקדש, שאומרת, ושם היינו מקדים את הקורבנות, אלא היום בני חתנו גלים מארצנו ותחק מאדמתנו, ואין אנחנו מלעלות ולעלות להשתחוות לפניך, וכך רצינו לעשות, אז לכן אנחנו באים ואומרים את זה במקום, ואז אני משתמש בה, אני מתאר את מה שהיה ואיננו. ושם נעלה ונעלה ושתחוות, ושם נעשה וכמוך ואותנו, ובאים כסלם וצופים כנחתם וכו'. וזה כאמור סוג ג', סוג א' זה הקורבן עצמו, סוג ג' זה כשאין אלטרנטיבה, אלא לתאר את מה שהיה. זה, ואז באמת, תפילות כנגד תמידים, בסופו של דבר, באמת, המצווה האמיתית זה הקורבן. ואין לי קורבן, אז באו חז"ל ואמרו, בזמן שאין קורבן, אז בואו נספר את הסיפור של הקורבנות. נשמה פרים, שפתנו. אם אני חוזר לנציב, בעצם התפיסה שהוא פותח ומאפשר לחשוב עליו, זה אחר לגמרי. זה לא שבאמת המצווה זה רק הקורבן, אלא שמברה נספר את הסיפור של הקורבן. כי זה כמו הכי טוב זה לפגוש בן אדם, הייתי רוצה לפגוש את הרב קוק. אבל הוא איננו, אז במקום זה יקרא ביוגרפיה שלו. כי אם אני לא יכול לפגוש אותו, לשמוע שיעור שלו, אני יכול לקרוא מרד ספר עליו. אז לא יכול לפגוש את הקורבן, אני יכול לפחות לתאר אותו. כשהנציבה הוא אומר דבר אחר לגמרי, הוא בא ואומר, בעצם להקריב קורבן או להתפלל זה היינו הך. שניהם קיום עבודה. אלא שזה קיום עבודה באמצעות הידיים וכוונת הלב. ובא נשכח שקורבנות צריכים כמובן לשם ריח ניחוח, צריך לקורבן לשם שמיים. ויש קורבן, סליחה, ויש עבודה שהוא בפה. אבל זה בעצם אותו דבר. אז כבר כנגד תמידים, פרושו של דבר, העבודה פשוט נודדת ממוקד אחד, מוקד שני, אבל זה בעצם אותו הדבר. והקורבן והעבודה בעצם היינו הך. בתשובתו של משנה יעקב בנושא הזה,
הוא גם רובץ קצת בכיוון הזה, אם כי בצורה אחרת, כי הוא מאיר על הזיקה שבין תפילה לקורבנות, במובן הזה שאנשי מעמד. הרי בזמן המקדש, לא רק הכל המקריב את הקורבן, אלא היו אנשי מעמד שמתפללים על הקורבן. והוא כבר מדייק, ויש איזו אחיזה במסגרת הסוגיה, בתענית, שמדובר בדין דורייתא, והסיבה שזה דורייתא, כי בעצם תפילה זה עבודה, וקורבן זה עבודה. אז התפילה מלוות הקורבן, היא לא איזה משהו חיצוני, אלא זה בעצם קיום משולב. אני משלב את הקורבן יחד עם התפילה, כי מדובר בעצם באותו דבר עם שני ביטויים שונים. את הקטע שלו. אלא ודאי שיש תפילה עיקר מהתואר מהנך קראי דירושלמי וספרי וגם מהך דמעמדות. והבגמר הקונים ועם ישראלים מעקבים הקורבן קונים לעבודתם ולווים לשורר וישראל למעמדם שעיקר מעשה מתפילה בית הקורבן ויהיו מאחרים זמן קראת שמה הרי והכוחה שהיא מהתורה. אז הנקודה פה לא שזה מהתורה, אלא שבעצם התפילת המעמדות והקמת הקורבן ושירת הלוויים שלושתם, כאילו שירת הלוויים לעמוד לשרת ועם איזו שירה, שלושתם בעצם קיום אחד, קיום עבודה שמתפצל כאמור לאנשים שונים ולפעולות שונות. אני קורא פה עכשיו כרגע עיקרון דומה, רעיון דומה בתשובה שחתם סופר, זה חלק ו' סימן, תחילת סימן פי ד', זה אחת התשובות שהוא כתב בפולמוס הרפורמים ובתי הכנסת. הוא כתב כך: ומשנתו שבנו הקדוש ושני התלמודים שחברו אחר חורבן מילים מדין התפילה בכל יום, והדעת נותן כן, כיוון שציוונו השם לעמוד לשרת לפניו בקדשו יום יום בתפילים מוספים. אם כן, אחר חורבן כל מי שמודה שתפילה היא עבודה ורצויה באדם למקום יתברך שמו. אם כן, נוכל להתפלל בכל יום ויום במקום העבודה המעשית, כיוון שזה לא יתברך שנעבדל בכל יום. אז הוא לא במצ... שוב המרובה ותמיד אותו דבר. היו קורבנות והקורבנות היו עבודה וזה רצוי בעיני השם. שלא בא ואומר, והיום נתאר אותם. הוא אומר, קורבנות היו קיום עבודה, וזה רצו בני השם. אז כל מי שמכיר בכך שקורבן זה עבודה, אז בימינו הוא צריך תחליף קורבן, לא כבבואה או השתקפות של הקורבן, אלא צריך להמשיך את העבודה. איך ממשיכים את העבודה? על ידי התפילה. אז זו זיקה אחת שנוצרת פה אצל פרשים מסוימים לעיקרון, שאומרת מצוות תפילה. מדובר בעצם מצוות עבודה. אז היא בעצם כלולה יחד עם מרכיבים נוספים. אגב, בקשר לזה כדאי גם לציין את הגמרא בדף ל"ב עמוד ב', ואמר רבי אלעזר, גדולה תפילה יותר מן הקורבנות, שנאמר, למה לי רוב זבחכם, וכתיב פה ישראל מקפיכם. אז ישעיהו אומר שמתוכך,
על בנות לקורבנות, ואפילו אל תנסו להתפלל. משתמע שכמו שהתפילה היא עבודה יעילה יותר, משמעותית יותר, מהקורבן. יש במדרש, בלקוט שמעוני, יש משהו קרוב לכך. רבי אבא בשם רבי יוסף, בשם רבי יצחק, הצורה גם מן הקורבנות, הכתיב אצל שמואל, כנס לך, להשתחוות ולסבוח, השם צוחות בשילום, להשתחוות ואחר כך לסבוח. טוב, ננעם מתפילה שפק מקורבנות, הכתיב להשתחוות ולסבוח. בכל מקרה אומרת, ההגזיקה פה היא מהותית. גם התפילה וגם הקורבן עם העבודה, זה פשוט פיצול, פיצול של המעשים בעצם לאותו קיום. זה לגבי קורבן. אותו עיקרון שהגעתי בבית תלמוד תורה. הרי הספרי אומר, ולעובדו זו תלמוד, ולעובדו זו תפילה. הרמב"ם עצמו מצטט את זה, ראשון ספרי, עובדו זו תפילה, ואמרו גם כן, עובדו זו תלמוד. אז בעצם אני יכול להגיע לקיום עבודה דרך תפילה, יכול להגיע לקיום עבודה לא דרך תפילה, אלא דרך תלמוד. באור זאת, סולובייצ'יק ושוסח אבא מרי, חלק ב' בשיעור הראשון, אז הוא משתמש בעיקרון הזה להסביר את הזיקות שבולטות בסוגיות בין תפילה לתלמוד תורה. קחו את הרש"י הראשון במסכת, או את המשנה הראשון במסכת, לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. ואת הגמרא בדף ח' שמצווה להתפלל במקום שאתה לומד. ועוד כהנה כשרים שקיימים, בעצם מסביר למה. כי המצווה לא להתפלל, המצווה היא לעבוד. עכשיו אפשר לעבוד בתורה, אפשר לעבוד בתפילה. אז היות שיש בעצם מצווה אחת שהיא עבודה, כי מתפצלת במרכיבים שונים, ככל שמחבר אותם, דהיינו אני מתפלל בזיקה לתורה שלי. אני מתפלל על הקורבן, ככל שמצמיד אותם, אני בעצם מקבל את מצוות עבודה הגדולה והכללית בצורה טובה יותר. אז לכן הסוגיות קושות כל הזמן את הקשרים בין תורה מצד אחד לתפילה מצד שני, בין תפילה לקורבן וכן הלאה. אז זה כמו בעצם, אם יוצא השלכה אחת, התפיסה שדובר במצוות עבודה כללית, לא מצוות תפילה פרטית. החיבורים לקורבנות, או אם יוצא האוזה אוזה, וכן תלמוד תורה. בקשר לזה גם כדאי מרד לחזור פה אחת מקושות הרמב"ן ויהיה הנקודה הזאת. המשנה מסכת שבת אומרת כך, המשנה, יש במסכת שבת משנה דף ט' עמוד ב' לגבי אדם שהלך לספה, אדם שהתחיל באיזושהי פעולה, אם התחילו אין מפסיקים, מפסיקים לקראת שבת, מפסיקים לתפילה. עכשיו לאחר מכן בברית המדובר כבר לא על אחד שהולך להסתפר או דיין בית הדין, אני מדובר כבר על אחד שכותב תפילים מזוזות, ובגמרא בשבת י"ד ובירושלמי פה במקורות. אז יש כך, חברים שעוסקים בתורה מפסיקים לקראת שמע ומפסיקים לתפילה. אמר ביוחנן לאושן כגון רבן שמעון בן יוחאי וחבריו שתורתם אומנותם, אבל כגון אנו לא מפסיקים לקראת שמע ולתפילה. אז אמרת ככה, שבשביל מדרשבי וחבריו, שתורתן אומנותן, הם מפסיקים לקראת שמע, כמו בידי הנשיא פה דף י"ג שקורא קראת שמע תוך כדי הלימוד שלו, אבל לא לתפילה. וכמו זה גם עולה פה דף י"ג עמוד ב' מתירוס הדומה של בידי הנשיא בצורה מסוימת, גמרא גם, גמרא נוספת עם אותו רעיון שהרמב"ן מצטט בהשגות שלו פה, הגמרא מספר רב יהודה בסוף ראש השנה, שם מתפלל פעם ב-30 יום. זאת אומרת, פעם בחודש, מסביר רש"י, הוא למד כל שאר הזמן. אז הבן אומר, מוכיח שתפילת רבנה. וזה פה אחת הקושיות שהוא זורק נגד הרמב״ם פה. וכבר אמרו בבי יהודה, מתלת עניון, מתלת עניון, מן אבי מצלי, כפי שעוסק בתורה, ושמח על מה שאמרו חברים, שעוסקים בתורה, מפסיקים לקראת שמה, ומפסיקים לתפילה, שהתרבנה לעולם. אבל מה עושה הרמב״ם? אז יש אחרונים שאומרים שהסיבה היא שהוא ממלמד, יש לו תפילה קצרה מתוך כדי, זאת אומרת, הוא היה אומר, תנא השם הושיענא, משהו כזה, ופותר את עצמו. אבל יש הסבר אחר מתבקש פה ש... לא זוכר מי אומר את זה, מי בקרן הרמד. הוא כותב, פשוט מאוד, תורה זה עבודה ותפילה זה עבודה. זה לא מחירות. העובדה שהוא לא היה מתפלל בגלל שהוא לומד, זה לא בגדר. אדם צריך לעשות שתי מצוות. עוסק במצווה, בטור המצווה. עדיין צריך גם לשיב עבידה וגם איתו לולב. עוסק במצווה, בטור המצווה. אז כמובן שאם אני לא השבתי עבידה כי נתתי לולב, אז זה לא שהשגתי את שני הדברים, אלא דבר אחד השגתי, דבר שני פספסתי. כאן זה לא כך, אלא אם אני עושה, וגם בתלמוד תורה אנחנו כמובן לא אומרים את זה בדרך כלל, אדם לא יכול להגיד, יש לי לומד, אני לא יותר לולב, אני לא יושב בסוכה. אז למה יכול להיות בתפילה לומר את זה? כי תפילה ותורה זה אותו קיום, שאתם קיים עבודה. אז זה לא כמו אחד... מבטא מצווה כי הוא לומד, שבזה יש דברים חריפים מאוד בחזה נגד זה, שתורה איננה כלולה תחת הפטור של עוסק במצווה פטור מצווה, אלא שתורה ותפילה, אתה מקיים את אותה מצווה. זאת אומרת, אתה רוצה לקיים את זה ביד ימין או ביד שמאל, אתה רוצה לקיים את זה דרך הדעת והשכל, או דרך את הפה והלב. אבל בין כך ובין כך, אתה מקיים את המצווה. אז רבי יהודה, לא, המתפלל פעם מתלת עניומין, כי הוא קיים כל הזמן, כל יום הוא קיים מצד עבודה. הוא קיים זה כתוב מצד עבודה, לא בתור מצוות, אמת, מצד עבודה בדרך תורה, לא דרך תפילה. אבל זה בעצם, תור לעובדו זו תלמוד, לעובדו זו תפילה. אז כמו זו השלכה אחת, השילוב בין קורבנות ותורה ויכולת לפתור אחד על ידי השני. השלכה נוספת זה גם לגבי טיב הקיום. מגן אברהם העלה ספק מעניין לגבי תפילה בלי דיבור, תפילה בלב. זה סימן קוף א', סיף קטן ב'. צריך עיון, מתפלל בליבו אם יצא, למרות שבדרך כלל אנחנו פוסקים שירו לב כדיבור. שמה, מה השאלה פה, הוא מסביר את זה, שם אני רואה שהמצווה היא מצוות דיבור, מצוות קריאה, כמו קריאת שמע, כמו מגילה, כמו ברכת המזון, וכל הדברים שנידונים שם בגמרא לגבי עירו כדיבור. או המצווה היא לא האמירה, האמירה זה ביטוי החיצוני. המצווה האמיתית היא כמו תחושת העבודה. עכשיו, בהקשר הזה כדאי פה לצטט שני קטעים, לפני מגן אברהם, שני קטעים מקדמונים. א', ברמב"ם פרנקל מודפס פירושו של רבנו מנוח, והוא כותב כך, אמרו חז"ל, איזה עבודה שווה וזו תפילה, כלומר, איך ייתכן עבוד אדם בליבו בלי מעשה, אפילו מעשה זאת, עדיין דיבור, זו תפילה, שהתפילה שמדברת עיקרה היא כמעט הלב, לא שיניע פי בשפתיו ולדבור רחוק ממנו. אז הוא מדבר פה על כך שעיקר הקיום זה בלב, וצריך שיניע את דיבור שפתיו. אבל, עכשיו, זה נכון שגם לגבי הלב, וגם לגבי מגילה, וגם לגבי קריאת שמע, בכל הדברים האלו, אנחנו לא רוצים שאדם יניע את שפתיו בלי ליבו. אבא ביכן, הגמרא בדף י"ג מנהל דיון שלם אם אדם מתפלל, או סליחה, אדם קורא קריאת שמע בלי כוונה,
טוב, מה תאמר שמתחת הפרק השני שם עד כאן מצוות כוונה הוא קריאה, מכאן ואילך קריאה ולא כוונה. ואני לא נכנס לפרטים, נימד את זה בלי נדו בקרוב, אבל מה שמדברת על מצוות קריאה ומצוות כוונה, כנ"ל גם במגילה הוא מדבר את מצוות קריאה פסום אניסה. אז גם יש מצוות, אדם לא מבין, אדם, אתה קורא ללועזות בעברית, הוא יצא ידי חובה, למה? בגלל מצוות קריאה. אז וכן הלאה. אז יש לנו מושג שגם מצוות קריאה. ולמרות שאין לך כוונה, או שאתה לא מבין, או שאתה מתכוון, יש מושג של מצוות קריאה. זה שמה בן מנוח, בתפילה לא קיים. צריך להיות מצוות כוונה, לא מצוות, לא מצוות אמירה. הרמב"ם עצמו בהמשך כן, זה פרק ד' הלכת תדבב, כוונת הלב כיצד, כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה. פתפל לא כוונה, חוזרים פתפל בכוונה. טוב, אבל אני לא חס כרגע לפרטי הכוונה, אבל העובדה שצריך כוונה, מה תפילה בלי כוונה היא בכלל לא תפילה. פרוד זה מה שגם הוא אומר, ומדוע זה שונה כמובן כעצמה או דברים אחרים, כי כעצמה, כשמה כן, יש בה מצוות קריאה. מה שאין כן, פה זה מצוות עבודה. הנקודה הזאת, הנקודה הזאת פותחה בהרחבה את הרב בספרו עבודה שבלב, וגם נדמה גם בבא מרגי באיזשהו מקום, שהמעשה זה הדיבור. אבל תפילה בלי כוונה היא בעצם בכלל לא תפילה, כי כל הקיום, אם באמת הוא משווה תפילה בלי כוונה כאדם שהוא באבלות, הוא לא מצטער. זאת אומרת, כמו שאדם יכול לבוש נעלי תבלות ולכת עם בגד קרוע ולשבת על גבי קרקע ולא להתרחץ ולא ללמוד תורה וכן הלאה, זאת אומרת, הוא עושה כל מיוגי אבלות, אבל הוא לא מצטער בכלל, או יודע מה, כמו שהוא יכול להביא להורים שלו כוס תה ולא לשבת במקומם והוא לא, הוא לא שם עליהם, אז טוב, כך לדעתו תפילה בלי כוונה. זאת אומרת, בלי כוונה זה כמו אבלות, בלי צער, זה כמו לאכול בשר ביום טוב בלי שמחה. הקיום הוא המצווה, כי בטרמינולוגיה שלו, בכותרת, הרמב"ם כותב נבוא את השם בתפילה, בהלכה מצווה זה להתפלל. אז המעשה זה התפילה, אבל הקיום זה העבודה. יש לו דוגמה נוספת, אדם מתוודה בלי לעשות תשובה. קודם אלו דעתו, הקיום הוא לא משהו חיצוני, אלא הוא מגדיר את המצווה. אז כבר, בן המנוח אומר פה אותו דבר, המגן אברהם שואל, בוא נלך צעד קדימה. אז אם זה ככה, למה לעצור בדיבור? בוא נגיד שגם בלי דיבור הוא מקיים את המצווה. אם המצווה היא בלב, אני לא צריך לבוא אפילו לחיים את הדיבור. והאמת היא שמהזווית של ספר המצוות זה מאוד מתבקש. מהזווית של משנה תורה זה כבר בעייתי. משנה תורה כבר מחייב אותי להתפלל ולומר איזשהו טקסט. ניקח את המגן אברהם עכשיו בפנים. צריך עיון להתפלל בליבו אם יצא. כי לכאור משהו די יצא. אף אגב דקיים להנהירו לאו כדיבור דמי. כושב סימן סמך ב' בקריאת שמה. כי שם אני צריך קריאה, אני צריך קריאה, אז אני לא יכול בהירור. וסימן קוף פה, כי זה ברכת המזון, וגם שם אני צריך לומר ברכה. שאני תפילה, דגמרי מדכתיב עובדו בכל לבבכם, איזה עבודה שווה זו תפילה, אם כן עיקר תלוי בכוונת הלב. הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות, אלא דבגמה משהו ולא יצא. אתם לוקחים את הקש והקרח בליבו, אלא הכוחה לא יצא בהירור, מי שיחתוך בשפתיו, כי הכל מורה למעלה כידוע. אז ממשיך, אז ממשיך, כן, נחלק בחירה של הגמרא, וצריך עיון. אז הוא נשאר בצריך עיון, כי בעצם הוא אומר, מצד אחד, הסברה והגאון אומרים, שדי בהרהור בלי, בעצם מחשבה, הרהור בלי זה, מהסוגיה משתמש בכל זאת צריך. ודאי שמעמיד פה אבל, על ההבחנה שבקרית שמע ברכת המזון מצד אחד, לבין תפילה מצד שהוא צודק, שברם דווחפה לב ומתח עם זה, כי הגמרא שם לא מצא את החילוק הזה, אלא אם כן ינסה להכניס את זה לתוך המילים שם. אותו דבר גם עולה, מתקב שם, כן, אברהם, בעצם עולה כבר בידי הערה של הרעם בפרק השביעי. הרע שואלת השאלה הבאה. ברכת המזון, אנחנו רואים שהיא דאורייתא. למרות שגם ברכת המזון, הטקסטים תוקנו די חזק. זאת אומרת, יש איזשהו עקרונות שצריכים להיכנס לברכת המזון, כמו ארץ, כמו מזון, העקרונות הם דאורייתא, אבל הטקסט עצמו, אז משה תיקן ברכת הזן, יהושע תיקן ברכת הארץ, דוד תיקן ברכת בני ירושלים, טוב אמיתי וביתר וכן הלאה, אז פרטי הטקסט הם דרבנן. לעומת זאת, אנחנו אומרים, בקד מזון זה מצווה דאורייתא, כי העקרונות הם דאורייתא. אז הוא אומר, גם תפילה אותו דבר, והרע הוא מהמחנה של תפילה דאורייתא. אז הוא אומר, אז למה בכל זאת, תמיד אומרים ככה, תפילה דרבנן בקד מזון דאורייתא. ובשניהם אותו דבר, בשניהם העיקרון הוא דאורייתא, והפרטים הם דרבנן. אז מדוע אחד קוראים כל הזמן דרבנן, ושכל הזמן קוראים דאורייתא. זה מה שמפריע לו. אז כן, הרמב"ן טען שזה לא ככה, שתפילה היא כולה דרבנן. הרע סבור כמו הרמב״ם שתפילה דאורייתא, אז אם אלה שניהם דאורייתא בעיקרון, שניהם דרבנן בפרטי הפרטים בנוסח, ובכל זאת הגמרא כל הזמן, כמו בדף כ"א, עושה את ההנגדה בין שני התחומים. אז התשובה שלו היא כזאת. תימא, הקיים ברכת המזון דאורייתא, היכי אמרינן דמשה וישוע ודוד ישלום תקנו, וכי תימא, כי אמרינן ענן, דינו תקנו המטבע, המטבע שם נהיה תיקון, וכאן זאת גוף הדאורייתא, אם אני בואו אגיד, מה הקושה היא איך לשם משהו, וכאן זאת דאורייתא, הרי משה ודוד יהושע תקנו את הברכות. אז הוא אומר, אז התירוץ הוא פשוט, שהם תקנו את הנוסח, אבל עיקרון דאורייתא, אבל, הרי תפילה, תקרא דאורייתא, כי דברים עובדו בכל לבבכם זו תפילה, ומשום דמטבע דרבנן, אומרים בכל דוכתא, וכולי דיני, זה תפילה די רבנן, הכינה מנהימה, וכאן זאת די רבנן, כבר דרבנן תקנו את ביה שלה. איקה למימה, פה טוען החילוק, שלמרות ששניהם דאורייתא, ושניהם יש נוסח דרבנן, אינו דומה. איקה למימה, זה תפילה אין לה עיקר מהתורה במטבע של הכלל, אלא כל דמודי כלל סגי. זה משום נוסח. זאת אומרת, תפילה אין בכלל דין של נוסח. לא נוסח מינימום, לא נוסח מקסימום. אין בכלל דין. כל שצריך, זה או לומר משהו או לחשוב משהו. ושוב, אחד האחרונים פה בהקשר הזה מצדק, מה בדף למד ג' אותו אחד שקיצר, אמר, כן הרפן הלמד, משהו קוראים לזה, שאתה יכול לקיים תפילה במינימום שבמינימום. בעצם אין נוסח ואין חיוב של תחנות מינימום. מה יש? יש צורך, העיקר למה איזה משהו. לעומת ברכת המזון, ברכת המזון יש לה קצת נוסח מן התורה, שהוא צריך לברך על מזונו ולהזכירו, כי הכתיב אחת המסעת וברכת, ולהזכיר הארץ וירושלים, כי הכתיב על הארץ הטובה, וכולי. השתקח ברכת המזון דאורייתא, שהנוסח זה שלנו, אינו על הדברים אלו, הקיצור, אז ברכת המזון אומר כך, ברכת המזון מדועי לסוח בנוסח, בטקסט. עכשיו, בדיוק, אם אני בא ואומר, את הידך המלאה, פתוחה, קדושה והרחבה, אני אומר משהו אחר, אם אני מפייט את זה, נודה לך, או אנחנו מודים לך, זה דרבנה. אבל העיקרון של נוסח, של טקסט, עיקרון דאורייתא. בתפילה מדועי את הנוסח, אין טקסט. כמובן, אתה צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אבל תדבר מה שאתה רוצה. זה בעצם החילוק של מגן אברהם ומה שראינו קודם שבתפילה עקרונית אין בכלל דין של נוסח והסיבה היא, זה בעצם דין בעבודה, זה לא דין באמירת טקסט, אלא זה בעצם קים עבודה. שקים עבודה הזה מתבטא או במחשבות, או מתבטא אולי בדיבור, אבל הדיבור, אין פה צורך, אין מצוות הקראה, או אמירה, או ברכה, אלא כל מצווה שבלב. ולכן, צריך לעשות קטגוריות, מכת המזון, מצווה שבפה. הקט מגילה, מצוות שבפה. אתה יודע, פרשת זכור, זכור צריך לדעת מפני עצמו. אבל יש לי כל מצוות שהן יהיו בפה, ולעומת זאת, תפילה מצווה שבלב, איזה עבודה שבלב, לא עבודה שבפה. עבודה שבלב, תמוד לומר, אמת ועבדו, זו תפילה. ולכן, כל הדברים הללו נופלים. עכשיו, בגבי הנקודה הזאת, כמו משנה תורה, הרמב"ם כן מציב את תחום מינימום. זה הביא אותנו פה לעוד קטע במגן אברהם. מגן אברהם בסימן קובב, מעלה את שאלת הנוסח המינימלי של התפילה. כפי שאני כרגע, רע כבר אמר, כל דוסאגי. מגן אברהם פה מעלה את השאלה הזאת. מדורה את עדיין פעם אחד ביום, בכל נוסח שירצה, לכן נהגו רוב הנשים שהן מתפללות בתמידות, משום דאומרות מיד בבוקר, סמוכן תפילה, איזה בקשה. ומדאורייתא די בזה, ואפשר שגם חכמים לא חייבו יותר. אז המגן אברהם פה בעצם בא ומציע, אם בתור להצדיק את המנהג, ואם כי הוא באמת חושב שזה כך, שתפילת דאורייתא היא מינימום של המינימום. איזו בקשה קלה, לא צריך מבנה, לא צריך שום דבר, סך הכל צריך איזו בקשה באלמה ותו לא, כמו שראה אומר שם כל דהו. שנייה אחת. אוקיי, okay, עכשיו, הרמב״ם לעומת זאת, בספר מצוות, הקו הזה מסתדר היטב. לעומת זאת, במשנה תורה, הרמב״ם שכבר כן מחייב, משתמע מדאורייתא תפילה יותר מובנית. זה שם שוב פעם פרק א' הלכה ב'. אין מיין תפילות זה הלכה, אלף עדיין, אין מיין תפילות מהתורה, ולא משנה התפילה הזו מהתורה, ואין התפילה הזו מקבוע מהתורה, אלא חיוב מצווה זו כחי. כשאתה מתפלל ומתחיים בכל יום, הוא מגיד שפחו של הקדוש, ואחר כך שואל צרכיו, שהוא צריך מבקשה ובתחיים, ואחר כך נותן שלך ועודיה לשם, על התורה שהשפיע לו כל אחד כפי כוחו. אז הרמב"ם מצריך שבח, הודעה ובקשה. הלכה משנה מאיר את זה פה, מניין לו לרבינו שזה מן התורה, לגבי המבנה הזה של שבח בקשה והודעה, ובעל קריית ספר כתב לא יתפרש לי היכה וגם בעינה ייפלא. אז כמו הכסף משנה והמביט בקריית ספר ומגן אברהם והראה, הם כאן מניחים שתפילה דאורייתא זה אפילו משהו. ברמב"ם פה כן מחייב איזה מבנה, לא ברור לחלוטין האם זה בגלל שהוא באמת חושב שתפילה יש בה איזה נוסח מחייב, או שהוא חושב שגם בשביל לפנות בקדוש, גם בשביל לעבוד אותו אני צריך איזה מבנה שמתאים לעבודה. כל מקרה אומרת, הרמב״ם כן סבור שיש מבנה מסוים לגבי הדאורייתא, ומעט זאת אסכולה שלמה פה מניחה שמדאורייתא אין שום צורך בטקסט, אפשר אולי בכלל בהירו בעלמא, או באיזה כמות טקסט כלשהו, בעצם הפנייה של אדם לקדוש ברוך הוא. ועכשיו, בהקשר הזה, נקודה אחרונה, ביחס לעבודה, שבעצם תפילה היא קיום עבודה ואיננו קיום התפילה כשעצמה, קירנורה פה בדיונו כותב את הדבר הבא, ומדוע מפורשי מינה לו לרמב״ם וזמר בכל יום עין בלחם משנה ונראה לי לומר דבר בזה וזהו שמנה ודה לך כי באמת מצוות תפילה היא מצוות שאין הזמן מיוחד אלא זמנה כל ימי האדם כמו אהבה ועירה אלא שאותו מצוות פנימיות אין הם הפסק כלל אפילו לרגע ותפילה היא לעובדו בכל צורכו אשר לזה נאמר בכל לבבכם כי צורכי אדם הגשמיים הם קרובים ללב ולזה נאמר לעובדו בכל לבבכם דאין נאמר שמחה מעשית שהחיוב יהיה בלי הפסק ודאי מצד תמימות תורה שכיבה וכולי על כיף בפעם אחת ביום יצריך לדעת מצווה זה בכל ימי חייו. מה שבצומר זה כך, בסיסית אין מצווה יתבל פעם ביום, בסיסית המצווה יתפלל כל הזמן. אני רוצה לדעת אחרי סבב יוחנן כמובן, הווה יתפלל אדם כל היום כולו. בסיסית תפילה היא כמו מצוות יראת השם, אהבת השם, אמונה, דבקות, זה מצווה תמידית. אלא שמחה מעשית בעוד שירה ואהבה זה בתודעה, אז זה לא אמור להיות סותר את ה... אני לא יכול לדבר כל הזמן, כי אם אני אדבר, אם אני אתפלל כל היום אז לא יכול לעשות שום דבר אחר. אבל מבחינת הקיום, לא מבחינת המעשה, המעשה אולי פעם ביום, אבל הקיום הוא בעצם קיום תמידי. ובאמת הוא צודק שמבחינת סבא מצוות, תפילה נמצאת באותו מקום של אהבה ויראה, וזה הכל הופך להיות חלק מאותה מערכת. מערכת של, בעצם מערכת יחסים של האדם והמקום, מערכות יחסים כל הזמן. גם אדם כרגע יושב בחדר הזה ולא מדבר עם הוריו או ילדיו, הוא עדיין, מערכת היחסים של אהבה וכבוד ומורה מתקיימת. אז מורה אהבה אמת לא מקיים רק באותו רגע שבו אתה לא יושב במקומו, אתה לא מקיים כיבוד אהבה אמת רק באותו שנייה שאתה מגיש את הכוס תה. אלא אותו רגע לא עומד עצמו, אתה עומד את כלל כולו, זה בעצם מצווה תמידית. וכך אומר גם לגבי תפילה, היא בעצם מצווה תמידית, כי המצווה היא לא לדבר ולא לומר טקסט, לא לתקלם טקסטים. המצווה היא בעצם לעבוד אותו. אז מעשית אמרו פעם ביום. עכשיו כאמור, כמו שצריך לקרות בנקודה הזאת, הוא לא עומד על זה, אבל בנקודה הזאת יש בעצם הבחנה בין ספר המצוות משנה תורה. ספר המצוות האמן באמת גם לא מחייבת הפעם ביום. אז או שזה כל הזמן, או שזה לא קצוב בזמן. משהו כמו תפילי. במשנה תורה הוא כן קוצב בזמן. ואחר מכן, הקירנור שם, המשך הקטע, הוא גם אומר מה שהזכרנו קודם, שלכן מי שלומד פטור מתפילה, כי המצווה הזאת מערכת יחסים, אז הוא מערכת יחסים עדי הלימוד. אם אסכם את כל מה שראינו בינתיים, המצווה הבסיסית היא בעצם לא תפילה, או בעצם לא לומר טקסטים. המצווה לא לדבר על הקדוש ברוך הוא. המצווה זה לעבוד אותו. אלא ש... ולעבוד אותו פירושו של דבר, לא זו מערכת יחסים איתו. בנקודה הזאת, בספר מצוות עולה מסר מאוד ברור מצד אחד, מצד שני, אם יוצא מאוד מרחיק לכת, או מסיד את התפילה לכיוון מסוים. לא הדיבור, לא הבקשה, וגם לא הטקסט הוא חשוב. מה שחשוב זה המקום שאני עומד מולו. וזה מתבטא בכך שקודם כל זה קיום שמקביל או משולב עם קיומים נוספים של עבודה, קורבנות, תלמוד תורה, ובדעות שונות או שיטות שונות גם ניתן להחליף אחד בשני. כי בעצם מדובר, אתה מצאו מחליף חלקים באותו מערכת, אתה מחליף חלקים. אז מצווה פעם את הקורבנות, היום בתפילה. שלא כנגד תמידים, פרושו של דבר, שהתפילה ותמיד הם בעצם היינו הך, וכשאין תמיד, אז תפילה יהיה במקום. ואפשר במקום תפילה, תלמוד תורה, עם תורתו אומנותו. ולמה? פשוט מאוד. כי אם אני, עם תורתו אומנותו, זה מיד המערכת יחסים לקדוש ברוך הוא. אם זה לימוד מזדמן, וזה לא משפיע כל חיי, אז לא. עם תורתו אומנותו, זה בעצם מה שאישיותו היא כל הזמן עובדת. אם האישיות היא כזאת, אז זה תחליף תפילה. ולכן, בעצם אין טקסט, זה מה שהרא אומר, מה שגן אברהם מציע, מה שעולה מתוך המגן אברהם השני, והמקורות האחרים שראינו. לגבי משנה תורה, במשנה תורה המצב טיפה שונה. יש מעשה מצווה שזה תפילה. רמב"ם פה העביר את זה מנרצי יסודי התורה, הוא העביר את זה מספר אהבה, וזה אמור להיות מעשה מצווה. וצריך פעם ביום, ויש נוסח שמחייב, אבל גם פה עדיין יש פער גדול בין תפילה לדברים אחרים. זה כמו שמנוח אומר בשתי מילים, ושהרשבת שכותב בעבודה שבלב בהרחבה רבה בנושא הזה, שהקיום של תפילה, גם כשמדבר מצוות דיבור, זה קיום שבלב, וכמור זה משול אדם שאומר וידוי בלי עצור בתשובה, או אדם שמתאבד בלי להצטער וכן הלאה, הקיום נשאר קיום שבלב. טוב, זה אולי נקודה הבסיסית ביותר. אם אני חוזר עכשיו מנקודת המוצא של השיעור, מה נעשה בפערים שבין הדרשות מצד אחד והסוגיה מצד שני? אז במה זה די ברור. העיקרון, עיקרון דאורייתא. אבל הדאורייתא זה לא תפילה דיבור. לא דקלום ולא דיבור ולא קריאה. הדאורייתא זה להגיע למצב נפשי שעבודה שבלב. אז אם אלה הסוגיות, כשהן דנות בפרטי הפרטים, פרטי הפרטים דרבנן, כי בעצם הקיום שבלב הוא בהגדרה שונה מהפרטים. ועל כן, הגמר בדף חפה א', או הגמר בדף חף, או לאכול לפני כן, כל הביצוע איננו ביצוע דאורייתא, אלא המקום שבלב הוא החשוב, וזה דאורייתא באמת, והפרטים הם דרבנן. אז אני חושב, זה לא רק שאני יכול בחצי משפט למלמל איזו בקשה ולקיים את הדאורייתא, אלא הדאורייתא הוא בעצם, הוא קיום, טוב, זה בעצם הדיון הקודם, האם הוא קיום בלי מעשה, או קיום איזה מעשה, זה בעצם להיות במקום נפשי מסוים, וכן, זה עיקרון אחד, הסוגיות עוסקות כאמור בפרטים אלו באמת דרבנן. עכשיו, כל זה כאמור ברמב״ם. עכשיו נעבור שנייה אחת לרמב״ן. הרמב״ן פה אומרת מעלה, רמב״ן כאילו חולק על זה. והוא בא מציג מודל אחר לגמרי של תפילה, שתפילה היא לא חיוב, אלא תפילה היא רשות. או בשונה של הרמב״ן, מייחס לבורא יתברך שהוא מאפשר לנו לפנות אליו. אלא ודאי כהן תפילה אינו חובה כלל, אבל הוא מידת חסד בו יתברך עלינו, ששומע ועונה בכל קוראינו אליו. אוקיי, ולעבדו בכל לבבכם, זה אומר, הרמב"ן יש לו מצד עבודה, רק עבודה אצלו, כשאתה תביא קורבן, תביא את זה בלב שלם, כשאתה מקיים מצוות, כשאתה נותן לולב, כשאתה בסוכה, תעשה את זה בלב שלם וכולי. אבל זה לא מתייחד לתפילה. עכשיו, כאן הרמב"ן מציג גישה שתפילה היא איננה מצווה כאמור, אלא ממידת הבורא, חסד של מידת הבורא. מבחינה, עכשיו, זה בעצם תפיסה שבא לבחון את התפילה מזווית אחרת. דהיינו, לא הזווית שבאת יחסים, אלא הזווית שמה אני מקבל. זאת אומרת, התפילה במילה בקשות, נקחת את הגמרא דף ל"ד,
גימל ראשונות כעבד שבא ליטול פרס מרבו, אמצעיות כעבד המקש פרס מרבו, אחרונות כעבד שקיבל פרס מרבו ונפטר והולך לו. אני בא למבקש, מבקש על ברברה, פרנסה, מבקש על כל מיני דברים, ותפילות בתנ"ך מלאות בקשת צרכים. אולי החטיבה המרכזית בתנ"ך בנושא תפילה, תפילת שלמה, מדברת אך ורק מסביב לכך. שאדם בא, דבר יקרה בארץ, רב יקרה בארץ, מגפות, מלחמות, ועוד כאן חזקיהו מתפלל, שלוש ברוך יציל את חייו, חנה מתפללת בשביל לקבל בן, ועוד, משה רבנו מתפלל שהקדוש ברוך הוא לא אומר את, לא היה עומד עם ישראל במדבר, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. תפילת התפילה להעניק יעתו לפני השם ישפוך שיחו, כל הזמן בולד בסוגיות. עכשיו, מה אומר? בעצם תפילה היא הפנייה, למה אתה פונה? כמובן, אתה צריך יחסים איתו, אתה לא סתם פונה אליו. אתה פונה אליו כי הוא אבינו ומלכנו. או בשון אחרת, למה אתה פונה אליו? כי הייתי ישראל לאב ואפרים בחורי הוא. אז אתה פונה לקדוש ברוך הוא כי אביך. אבל כשאתה בא לדון בתופעת התפילה, אז אתה דן על לגיטימיות של הפנייה. האם מותר לי לפנות? האם מותר לבבל הקדוש ברוך הוא במוח או לא? האם אני יכול לבוא לפני המלך? תעשו מחר בוקר, ללכת לבית הלבן ולדפוק בדלת ולדבר עם הנשיא, אין הרבה סיכוי. אז האם אני יכול לגשת, לכנס בית הכנסת, לעמוד בחי העמוד ולהתלחש עם הקדוש ברוך הוא ולשפוך את צרותיי? כי האם אברהם אבינו יכול לעמוד ולדבר איתו? אז מהבן, זה מחסד הבורא. שהקדוש ברוך הוא למרות שהוא גבוה מעל גבוה, מדרם וניסה, שכנת וכו', דקה הוא שפל רוח והוא בכל מקום שמוצא גבורתו, אתה מוצא מבטנותו, הוא מוכן לשמוע לאדם ולהקשיב לו ולטף אותו ולהרגיע אותו וכן הלאה. זו תפיסה שמדגישה פה בעיקר כמו את הבקשה, וזה זה בסדר. הבן קוד אחרי מדגיש את תפקיד השבח, פה מתייחס בעיקר לבקשות, אבל בעיקר מה שהוא מתמקד בו זה בתכנים. ופה ההבדל בינו לבין הרמב״ם. או מה זה אחרת, המחלוקת פה זה לא שהרמב״ם אומר אני מחויב לבקש את הצרכים שלי, אני מכריח אותך לבקש את הצרכים, והרמב״ם אומר אני מאפשר לך. זה לא שהרמב״ם אומר אני מכריח אותך לשבח, והרמב״ם אומר אני מאפשר לך. הרמב״ם אומר אני מכריח אותך לשבח, והרמב״ם אומר אני מאפשר לך לבקש. זה לא מחלוקת אם עיקר תפילה זה שבח או עיקר תפילה זה בבקשה. השאלה פה, כשאני דן בתפילה, אם אני דן על מערכת היחסים, העבודה שבלב, או האם אני דן על התכנים, על הטקסטים. הרמב"ן מתמקד בבקשה, בתכנים, וממילא אם אתה מתמקד בתכנים, אז זה חסד שאתה יכול לדבר, שיכול לבקש. אם אני מתמקד ומה זה בתיחסים, אז לא רק חסד, זה גם חלק מהציפייה, חלק מהמחויבות שלי. להיות ילד, גם מחייב, לא רק להיות הורג, גם להיות ילד. להיות לא רק הקדוש ברוך הוא, אלא גם להיות העבד או הבן או הרעיה, גם מחייב. עכשיו, הרמב"ן הופך להיות, יש שם מודה מקצת. ומה שדושו בספרי לעובדו זאת תלמוד, דווח הזאת תפילה, אסמכתא היא. זה לא המקום היחידי, הרמב"ן בכל מקומות, מי שרוצה יכול בדרשתו לראש השנה או בפירושו לבית כ"ח ג' לראות שם את לראות שם דיון יותר נרחב בטענה שלו או בטיעון שלו, שיש הרבה מאוד מדרשי הלכה שהם אסמכתאות, ותפקיד המדרש האחר להסביר את הפסוקים, לאו דווקא לקבוע מה דעת מדרבנן, או לומר שמכלל העבודה שנלמד תורתו והתפלל אליו בעת הצרות ותהיה עינינו וליבנו אליו כלבד מיד אדוניהם, וזה כי אין הכתוב וכתוב לכם בארציכם והצער צורי אתכם ואתם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, והיא מצווה הצרה שתבוא לציבור לזעוק לנו בתפילה ובתרועה. והוא העניין שביר שלמה, כמו שכתוב, ביצר השמיים ולא יהיה מטר, רב כיה בארץ, דבר כיה בארץ, שידפון, ירקון, הרבה חסים וכו'. הרמב"ן לקח את כל הקטע הזה, או את כל התפיסה הזו מהרמב"ם. זה שהעמיד במרכז התודעה שלנו שיש מצווה לזעוק לרע בעת צרה, זה הרמב״ם. ויש לו הלכות מפורסמות ביותר בתחילת הלכות תעניות, שבו הוא מכיר לנקודה הזאת, ושכמובן את טקסי התפילה בתענית, המשניות שלמות. אבל הרמב״ם, זה שבא והציב והפך את תפילות, תפילות התענית, תפילות, זאת אומרת, זה מושג מרכזי. ואז הרמב״ם אומר, אני חולק איתך לגבי תפילה בכל יום. אני מודה מקצת לגבי תפילה בעת צרה. מה בעצם הוויכוח פה? או בעצם מה קורה כאן? גם אחד המקורות, גם אחד הסברה. הרמב״ם זיהה, וכאמור, זה זיהוי שם במידה רבה מזוהה עם הזיהוי. זאת אומרת, הוא זה שהעמיד את הדבר הזה במוקד. שיש מצווה מיוחדת להתפלל בעת צרה, והרמב״ם קישר את זה לתשובה, וקישר את זה לתוכחה, וכל העריכות שם בלכות תענית בתחילתו, ואם תאמרו שזה קרימת, זאת אומרת, אז זה דרך מקרמת, וכו' וכו' וכו'. עכשיו, אלא מאי, וכמובן, שלמה המלך כבר עשה את זה, יש עוד המון תפילות בתנ"ך שדומות לזה, ואני כרגע לא אכנס, נדמה לי זה שוק לי ששבוע הבא לגבי תפילות כנגד אבות או תפילות כנגד תמידים. אבל צריך, מה שבטוח חייבים לעשות שם זה לשאול אם תפילות כנגד אבות, איזה תפילה מתפללים? תפילה בעת צרה או סתם ככה? כשאברהם אבינו עומד לפני השם, זה מתוך צרה, כי הרי הוא מתפלל סדום, או שזה התפילה שלפני שהקדוש ברוך הוא מספר לו. או יצחק יצא לסוח בשדה, והיא צריכה לתפילה, שאומר תפילה לעני כי הטוב, לפני השם ישפור שיחו. אני צריך שבגמר חווה מודבט, לשאול את השאלה, ולהתאבט בה לא קצת, האם המודלים שם הם מודלים של תפילה בית שרה או לא. כל מיקרה אומרת, מסכת תענית מלאה מזה. אז בא הרמב״ם ודיבר על זה המון. אלא מאי, הרמב״ם עושה הבחנה בין מסכת תענית ומסכת ברכות. ולדעתו, מה הרמב״ם ראה כשהוא בא לסוגיות האלו? הוא ראה דבר הבא. יש לי מסכת שלמה שעוסקת במה? עוסקת בתפילה. קריאת שמע, תפילה וברכות. ויש פה דינים לגבי תפילה 18, ויש פה דינים לגבי תוספות, ויש בהמשך הפרק הרביעי מתי שואלים על הגשמים, ודיני יעלה ויבוא. מה אין שם? אין שם תפילה בעת צרה. לעומת זאת, יש לנו פרק שלם מסכת תענית, שמתאר בהרחבה טקס ארוך, מרת, עם תוספות ב-18, עם פרקי תהילים וחתימות. יש שם כל הפרק השם של מסכת תענית, וזה מתפילת התעניות. אז למה אמר לעצמו, מה משמעות הדבר? משמעות הדבר ששייכים לעולמות שונים. אם תרצו מה שה... סוגיה בתחילת תענית מתלבטת, מסכת ברכות מתחילה מימתי, מסכת תענית מתחילה מימתי. מה שם אומרת, ממש בתחילת המסכת, תנא חכי דקתני מימתי, אז היא אומרת, תנא התמקי דקתני מסביב עוד גשמים. מה זה מימתי מסביב עוד גשמים? המשנה הראשונה, פרק אלף משנה במסכת תענית. מה זה מימתי? תנא חכי, אז התיאות הראשון של התנא קאי היא מסכת ברכות. שמסכת תענית היא המשך הטבעי של מסכת ברכות. ואז מה דוחה את זה? וליתני התם, מה ישנה דשבקי הדחה? למה אם אני רואה את תפילת הגשמים כקיום מסכת ברכות, אז למה לחכות עד סוף סדר מועד? אלא תנא מראש שנעשה לי. זה בעצם הדילמה, כי שעות הפתיחה של מסכת תענית, זה הדילמה שלהם. האם נראות את זה מסכת תענית כהרחבה וממשך של מסכת ברכות ומעולם התפילה, או לא זה כהרחבה וממשך של מסכת ראש השנה ועולם המועדות והדין. זה בעצם הדילמה, אם תנא החכי על ברכות או ראש השנה, זה שתי תפיסות עולם שונות על כל מסכת תענית. האם היא שייכת למועד והיא שייכת לתפילה. עכשיו הרמב"ם רואה את הגמרא הזאת, הוא רואה את המיקום, אז הוא אומר לעצמו, זה מאוד פשוט. מסכת תענית, לא שייכת מסכת ברכות, לא של ברכות.
היא שייכת לעולם של מועד. ולמה המסכת תענית בסדר מועד? כי היא שייכת שמה. אז לכן האב עשה אותו דבר. את מסכת ברכות הוא שם בספר אהבה, ואת מסכת, את הלכות תענית, הוא שם בספר זמנים, כפי שהש"ס עשה. ולכן הוא לא מתחשב, הוא לא רואה תפילה בעת צרה, את כל הדין של תפילה בעת צרה, הוא לא רואה אותם כשייכים לעולם התפילה. זה שייך לעולם המועדות, ולעולם התשובה, ולעולם עולם ימי הצום והתשובה, ויום תענית הוא יום, הוא מועד, קרא עליי מועד לשבוע בחוריי, וזה מועד שבו יש לך תשובה, זה מועד של תשובה וכו' וכו'. אבל לכן, כשהרמב"ם פוגש את תפילה בעת צרה, הוא לא רואה את זה כתבנית של תפילה, הוא רואה את זה כתבנית של דברים אחרים. אז כל מסכת תענית בנויה על תפילת שלמה, וזה אין ספק שהרמב"ן צודק, אבל הרמב"ם חושב שכל מסכת תענית בנויה על היותה בסדר מועד, ולא על היותה בסדר, באמת במסכת ברכות או סדר זרעים. אז לכן הרמב"ם, אז לכן יש אצלו מושג של עבודה, עכשיו פה נקודה שנייה. הרמב"ם מדבר על עבודה, ועבודה אצלו זה לא דווקא מתוך צרה. מה קיום תפילה כאמור? קיום התפילה זה להיות עובד השם. להיות במערכת יחסים טובה איתו. וזה לא צריך דווקא צרה. למה לא רצה גם שמצמצם את עבודה דווקא בצרות? עבודה בתורה או עבודה בקורבנות. זה לא דווקא בצרה. הוא לא חשב שאת הצרה, את הצרה מגביר את תחושת התלות. אבל למה הוא לא חושב שתחושת התלות היא בלבד, היא התחושה היחידה שרוצים בתפילה לבטא. אם אני רואה שתפילה זה דין בעבודה לעובדו, אז למה לצמצם את זה דווקא לצרות? אז נכון שבצרה אני מרגיש יותר חזק את נוכחות הקדוש ברוך הוא, והתפילות הכי טובות הם אלו שומעים אותם בחדר המתנה של חדר ניתוח. אבל למה אני רוצה לצמצם את זה? וברגע שהוא הסיט את הדיון מהבקשה עצמה למערכת היחסים הנלווית, זה סיבה דווקא לצמצם. אז הוא אומר, עבודה זה כל שבח, זה כל הודעה, זה כל הרבה דברים. ואגב, מי שרוצה שיסתכל אחר כך במורה נבוכים, חלק ג' פרק מ"א, הוא יודע שהעבודה שבלב זה שאדם הולך ברחוב וחושב לקדוש ברוך הוא כל היום. זאת אומרת, אותה דרש עליונה שהוא מתאר שם על אברהם אבינו, גם כן קורא לזה עבודה שבלב. שאדם פשוט הוגה בקדוש ברוך הוא כל היום וחושב על הקדוש ברוך הוא כל היום. אז הוא לא רוצה לצמצם את זה לעת צרה. אז לכן הוא אומר, ודאי שיש מצווה להתפלל בעת צרה. ולפי הרמב"ם יש מצווה דאורייתא להתפלל בעת צרה. אבל זו מצווה שקשורה להלכות תשובה וסדר מועד ועולם התעניות. עכשיו הרמב"ן שלא, אחמד, שהתייחס לתוכני הבקשה, בעצם עוד התפילה כבקשה, אז עד עכשיו זה כבקשה. עכשיו הוא אומר, תפילה בעת צרה, שתפילה בעת הצרה, בתן העיני ובאלו אליו, כנה עבדים יד אדוניהם, זה כאן שכתוב, שתראו לך בארצכם על הצער, צורתכם על אותם בחצוצרות. אז הוא אומר, עכשיו גם הרמב"ן פה בעצם אומר, המצווה זה לא דווקא בעת צרה. המצווה היא בעת צרה להרגיש את התלות. כנה אדוני עבדים יד אדוניהם, ותהיינה עינינו ולבן עיניו כנה עבדים יד אדוניהם. אז הרמב"ן עושה אותו דבר. לא התפילה חשובה, או זה חסד, וזה שקדוש ברוך הוא נותן לי, אבל מה שכן חשוב זה תחושת התלות. אז הרמב"ן בא ואמר, זה לאו דווקא תחושת התלות בעת צרה, זה בצורה כללית יותר. פה אומרת, משפט אחד להרחבה, בפירושים פה מסביב ספר המצוות, יש פה אחד קנאת סופרים, הוא פה מאיר, נקודה שגם הסובייצ'יק בעבודה שבלדתי, ואני גם כמאיר אליה, תחושת התלות היא לאו דווקא מלחמה. מי שעיניו וראשו מבין, שיש תלות כל השנה. גם כשאומרת פה כרגע, וברוך השם אני בריא, ומסוגל להזיז את הפה ואת הידיים ואת העיניים, אני לא חס ושלום משותק, גם זה מרת חסד. מחירות, יש צרה יומיומית. זאת אומרת, אדם לא נמצא רק בצרה כשיש תותחים מולו.
אדם כל הזמן מאויה. זה בעצם לומר שמצוות התפילה רק בעת צרה, אבל שכל החיים זה עת צרה. מי שרוצה לקרוא את זה בעבודה שבלב פרק שלם. אבל כמו אומרת, הרעיון הוא רעיון מעניין וחשוב לחשוב עליו, וכמו אפשר לקרוא את זה פה בקנת סופרים בכמה שורות, אבל ברמה זה לא מצטמצם לכך. זה לא שהרמה מרוצה, זה לא שהרמה אומר שכל החיים שלך אתה כמי אבים מיד אדוניהם. זה גם זה, הוא גם רוצה, אבל אנחנו עוד יחסים אחרות. הוא גם רוצה דוד ורעיה, הוא רוצה מרד, הוא רוצה בן, אב ובן, ולא רק עבד ואדום. עכשיו זה מביא אותי פה להערה הבאה. אני לא נכנס פה היום, כי זה מחייב שיעור נוסף לכל הפחות, להתחנן עם מערכת היחסים. זאת אומרת, מה שכל הזמן דיברתי פה, שתפילה היא בעצם עמידתו של אדם כלפי שמיא, ביטוי לעבודה. עכשיו, אפשר וצריך לשאול, או השלב הבא זה בעצם לשאול, במה זה מתבטא? הרמב"ן אומר, עבודה מתבטא בזה שאתה עבד. כעני עבדים מיד אדוניהם. כמו הגמרא בדף ל"ד, כעבד שבא ליטול פרס מרבו. וכאמור, יש הרבה מאוד תפילות בתנ"ך שמדגישות את הנקודה הזאת. אבל מצד שני, יש גם בתנ"ך תפילות של שבח, תפילות של הודאה, יש, יש בסופו של דבר, כשאנחנו באמת מדבר תפילה, מעבר לתפילות כנגד תמידים, אנחנו יכולים וצריכים לדבר על רחמי, וצריכים לדבר על, אני יכול, כמו השלם הבא, זה להתחיל לצק את תוכן, בביטוי הזה, מערכת יחסים אדם למקום. איזה מערכת יחסים כאמור, עבד ואדון, דוד רעיה, אב ובן, עכשיו השני, כמי שבדם את תפילות שונות. וכמובן שזה עבודה במשך הפרק, אני מקווה גם במשך השום הכללים. האם יש הבדל, למשל, בין תפילת ערבית לתפילות אחרות, או תפילת נעילה? האם יש הבדל בין תפילה בכל לשון לתפילה שבדווקא שון הקודש? אפשר פה אומרת עוד לפתח מערכות שלמות נוספות. שני, מה שאני גם מתעמתי פה, מה קורה מדרבנן? האם מדרבנן זה הופך להיות חיוב שאיננו רק בלב, אלא גם פורמלי? או שמדרבנן זה נשאר אותו דבר, רק שגם החיוב מדרבנן איכשהו מנסה לשמר את אותה תבנית. אלה כבר שאלות של שלב ב'. וכמו אומרת, הן נכבדות, לא לכרגע. כרגע אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחרונה. יש פה, ראינו בינתיים, אם נסכם את הדברים, בעצם ראינו כך. ראינו מחלוקת ראשונים, האם תפילה דאורייתא או תפילה דרבנן. ראינו עכשיו דעת הרמב"ן בעצם, שכשאני מדבר על תפילה, אני מדבר על בקשות, על התכנים. אני יכול לדבר על שבח אגב. אבל הרמב"ן מתמקד בעיקר בתכנים של בקשה. אז חסד הבורא שהוא נותן לי לבקש, ומה אחרת שאומרת גם חסד הבורא שהוא נותן לי לשבח אותו. אז יש לי פה, אז כל דיני תפילה אצל הרמב"ן מתמקדים כאמור בתכנים. כפי שאמרתי לפני רגע, צריך בשלב הבאים, גם מתחיל לנתח תכנים שונים ו... לסוגי תפילה שונים וכן הלאה. ברמב״ם המצווה היא מתמקדת לא בתכנים, אלא בעצם מערכת היחסים שנוצרת. שוב פעם, צריך לבוא ולשאול, מערכת היחסים הזאת היא מערכת היחסים של תלות, מערכת היחסים של קרבה וכן הלאה. אבל בגלל שהרמב״ם מדגיש את מערכות היחסים ולא את התכנים, אז לכן זה קיום שבלב, וכל מה שמשתמע וכל מה שדיברנו, שהקיום הזה הוא בעצם קיום העבודה שבלב, ולא קיום קריאה, דיבור וכן הלאה. עכשיו, יש מצוות נוספות שצריכים לחשוב עליהן כבני דודים של תפילה. הלל. אם זה דאורייתא דרבנן. אבל הלל, למשל, האם שם העיקר זה מערכת היחסים, או שם העיקר זה באמת התכנים? או ברכה. מסכת ברכות, יש לא רק תפילה, אלא גם ברכה. האם בברכות העיקר זה מה זה עושה לי בלב, מה אני מערכת היחסים שזה מיוצר, או שבברכות המצווה היא באמת, העובדה שאני אומר זה טקסט, והטקסט הזה לתפארתו ולכבודו ולרוממותו של מלך מלכי המלכים. האם בהלל כמו זה שבח ופעל להלמת וכו', וזה הרעיון להעביר תכנים כאילו לקדש את שמו או להודות או שוב המתת יקד הטוב. קודם הרעיון באמת תפילה היא פה לא במנותק. ניסית עוד קודם שבספר מצוות האמם כן זה הפריד אותה, אבל צריך לקחת בחשבון שאם תפילה לא עושה את זה אולי זה מה שמתקדש בית דביטוי או מתקיים במקבילות. עכשיו, מה שלא נכנסתי פה זה הפן הפורמלי יותר של תפילה, והיינו, האם התפילה היא סוג של קורבן וכדומה. אלא שפה צריך לפחות לציין שיטה אחת. וזה הצלות של משכנות יעקב, שיהיה הבדל בין ציבור ליחיד. שציבור, שתפילה של ציבור דאורייתא, תפילה של היחיד דרבנן. עכשיו, הוא קצת מושך את זה לכיוון של קורבנות. בעצם הדאורייתא זה סוג של דאורייתא, הוא לא ממש עד הסוף, קצת מושך לכיוון הזה. הוא מושך את יותר, אני חושב, יותר לכיוון באמת קורבנות. שקורבנות זה מצוות ציבור, תפילה זה מקבילה לקורבן, זה מלווה את הקורבן. אז אם אלה, כשם שקורבן מצוות ציבור, כך באמת עם תפילה זה מצוות ציבור, אלה שהוא קצת מסייג את זה, הוא אומר שמי שלא שותף לציבור משום מה, מחויב בכל זאת להתפלל. הוא כן חושב שציבור, שאתה יכול דרך הציבור לצאת ידי חובה. ניתן לחשוב, או אפשר לשאול פה, האם יש, עכשיו, על פניו זה נדמה כמשהו פורמלי יותר. אז כמו אני רוצה את התפילות כנגד תמידים, שהתפילה היא תחליף קורבן, אז אם הוא חושב שזה דורייתא, זה תחליף דורייתא לקורבן, וכמו הקורבן זה, ואז תפילת הציבור משהו פורמלי יותר. גם מדברים על עבודה שבלב, אפשר לחשוב שהציבור, יש איזו עמידה כלפי הקדוש ברוך הוא, שתפילה ציבורית, מציבת העם אמור הקדוש ברוך הוא. אלא שככל שמדברים עם אחות יחסים, אז הסברה נותנת יותר שאין דבר יחיד לציבור. כי זה נכון שלציבור יש מערכת יחסים הקדוש ברוך הוא, זה גם נכון שליחיד יש מערכת יחסים הקדוש ברוך הוא. אז לכן פחות נראה לי שמוצאים ללכת בכיוון הזה של עבודה, שהחילוק הזה בין ציבור ליחיד הוא מתקבל לדעת, והוא כמו הוא לא כך מנמק, הוא כן מקשר את זה למוסף, וכן מקשר את זה למעמדות, אבל, אז אני לא בטוח, אבל כדאי בכל אופן להיות מודעים לנקודה הזאת. בשביל שיחה במארי, כשהוא מדבר לגבי טיב מערכת היחסים, כשהוא מדבר בהרחבה, שטיב מערכת היחסים היא כפולה. אחד, זה תחושת התלות, ושני, תחושת ההקרבה. הוא מדבר שם שומע תפילה, לעומת תרצי השם אלוקינו, שחיים רק תכסים, זה נכונות שלי להקריב את עצמי למען הקדוש ברוך הוא. אבל זה כבר לקחת את זה לכיוון של מערכת יחסים. כשהוא מדבר פה על ציבור, ההצעה מעניינת, כי איזשהו שביל זהב בין שתי, וזה יפתור כמובן הרבה מהקושיות, אז בעל קרי זה ביחיד, ואדם שבא הביתה ואוכל לפני התפילה זה ביחיד, אבל קצת קשה לראות פה את התשתית הסברתית לחילוק הזה שבין יחיד הציבור, או מה זה אחרת. יותר כאלה חיים ביחיד הציבור, מדבר על תפילת שבח. בתפילה של שבח, שאני יכול לומר ששבח ציבורי זה מעין קידוש השם. זאת אומרת, ונתעשתי בתוך בני ישראל. אני מדבר לא על שבח, אלא בקשה, הרבה יותר קשה. ייתכן שהוא באמת חושב שתפילה היא קיום של שבח, ואז יהיה יותר מקום למעמד הציבורי. טוב, תחשבו על זה, כאמור זה פותח פה את השאלות שמבאים, זה צריך לעשות הבחנות בין רחמי כנגד קורבנות, שבח לעומת בקשה, תפילות, תפילה בציבור, תפילה ביחיד, מוסף, תפילות אחרות, כל זה בני נדר נעשה בשבועות הקרובים, אני מקווה.
מה המשמעות של התפילה, של העבודה, ואיך מוגדרת העבודה?
שמה?
מוגדרת העבודה.